תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, כולם עם בגדי שבת, ברוך השם. כתוב בתורה, קחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות ימרים, דר ונחל. שמחתם, מה כתוב עוד? וענף עץ אבות, דר ונחל. שמחתם לפני אדוני אלוהיכם, אתם ובניכם, בניכם, בנותיכם וכולי. יש במשלי פסוק, פסוק מעניין, פרק למד, כותב שלמה המלך, ארבעה המה קטני ארץ. זאת אומרת, יש ארבעה דברים שהם קטנים בארץ, והמה חכמים מחוכמים. מה התכוון שלמה? מי אלה? חידה, ארבעה המה קטני ארץ. המדרש פירש, לארבעה אלה זה ארבעת המינים. לולב, אתרוג, הדס וערבה, שאנחנו זוכים בימים אלה בסוכות, לנענע בהם. ורבותיי, אפילו שאין לנו כעת דאורייתא, אלא זה דרבנן, תקנת רבן יוחנן בן זכאי, אבל בכל זאת, האדם עושה פעולות רבות מאוד בנענוע ארבעת המינים. צריך לדעת איזה מעלה גדולה יש בנענוע של ארבעת המינים. יש, אני לא יודע במה להתחיל, כיוון שהמדרש על פרשת אמור, הפסוק שהזכרתי, שמה דרש אותו על הקדוש ברוך הוא בעצמו. אחר כך דרש אותו על עם ישראל, דרש אותו על האבות, דרש אותו גם על האימהות, דרש אותו על העתיד לבוא, ועוד, ודרש אותו גם על גוף האדם. וכולם כתובים באותו מדרש, אחד בזה, אחר זה. צריך להבין מה גרם לו למדרש, כי כתבו את זה תנאים, זה לא איזה חכם שבא מבחוץ או בסוף הדורות. זה תנאים גדולים. הם דרשו את ה... אז נלך צעד צעד. תהילה אמר שיש בזה רמז לקדוש ברוך הוא. יש הרבה חושבים שזה דרשות של חכמים, של מפרשים. לא. זה של התנאים עצמם. אז הוא כותב כך, הקדוש ברוך הוא זה נקרא כביכול פרי עץ הדר, שהוא נאמר עליו הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. אז הקדוש ברוך הוא נקרא הדר. הקדוש ברוך הוא נקרא תמר, שנאמר צדיק התמר יפרח. ומדובר על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמשל גם כן להדס. הנביא זכריה אומר, ראיתי את אדוני, והנה הוא עומד בין ההדסים. שאלו רבותינו אלה ההדסים, והשיבו אלה הצדיקים שנקראים הדסים. מה יש בהדס? נתעכב רגע אחת. הרי יש לנו גמרא במסכת שבת, אם אני לא טועה קוף דלת, מעשה ביום סגריר, שהרב לא הגיע לבית המדרש. היה קשה להגיע, הולכים ברגל. בבוץ, בכל מיני דרכים. ואז התינוקות, זאת אומרת, ילדים למטה מגיל 13, קורא להם תינוקות. אמרו, בואו נשחק ברב ותלמידים. עמד אחד מהם ואמר, אבותיי, מה זה א'? אז אחד דרש, אמת, ראשי תיבות, אמת, למד, פיחה. השני דרש א' ב' אמונה ברכה, נכון? אחר כך ג' ד' גזל דלות וכן הלאה. אחר כך דרשו באדבש, דרשו באלבם הרש לפחות 11 הרכבות מקורם בספר יצירה של הא' ב', שאיך יש חילופי אותיות וידוע שבתורה יש הרבה דברים רמוזים בתוך התורה שמקורם מחילופי אותיות. מה זה חילופי אותיות? תיקח את כל ה-22 אותיות לתורה, תשים 11 בשורה אחת ו-11 בשורה השנייה. אז יצא לך מאלף ועד כף, זה בשורה הימנית. מלמד ועד תף בשורה השמאלית. אחר כך תעשה גם בהיפוך. תכתוב חצי באופן בישר, חצי חוזר. מאלף גם כן ועד כף. ומלמטה תתחיל, ומלמעלה תתחיל תף, תלך ברברס, תף, שין. וכן על זה הדרך, קוף, שין, רש, קוף, צדי וכדומה. ואז יצא לך אטבש. ההוא הקודם שאמרנו יצא אלבם גנדס. ועוד. וכן יש אחר כך גם אותיות שהמספר שלהם יש באחדים. יש בעשרות ויש במאות. איך הם? אייק, בחר, גלש, דמת. מה, לא, לא, אתה... מה קרה לך? אייק, א' זה אחד, יוד זה 10, קוף 100. אתה בסדר? אתה עכשיו אותי? שלישיות קיץ הולך. אחר כך בחר בית כף רש, 2, 20 ו-200. נו, כשהיינו ילדים היינו כותבים אותיות אחד לשני בכתב סתרים, בדרך זה. אחר כך גלש ג' למד שין 3, 30 ו-300. דמת 4, 40, 400. עכשיו איך אתה תמשיך? אז יש לזה. מה? האותיות הסופיות, מה נצפח? אבל לפי סדר המדרגות. כמנפץ. תיקח את ה-ה ותיקח איתו את הנון, שזה 5, 5. תחבר להם חף סופית. חף סופית יחשב כ-500. אמרת את זה? אז הנח. 5, 50, 500. אחר כך יהיה וסם. 6, 60, 600. אחר כך זען. 7, 70, 700. נון סופית ו-700. יוצא, אם יש נון סופית בתורה, פעמים אתה רואה שמחשיבים אותו כ-700. זען, אחר כך יבוא חט. מה אתה עושה לי ככה? בעשרות, נו? מה בעשרות? הפף. הפף. הפף יוצא 8, 80, 800. אחר כך מה נשאר אחרון? תצץ, תצץ, תת, צדי, צדי סופית. זה 900. מה עם האלף? אמר לו, זה אלף, זה אלף, חזרנו לאלף. האלף לך, שלמה. אז יוצא, תראה איזה חשבונות עשה באותיות. וכן יש עוד, לפי זה, אני לא רוצה כעת להלאות אתכם, לצאת מהעניין, אבל אני רוצה להתמקד פה. אז אמר התלמיד, שאל שאלה, מה זה אלבם? הרי א' הולך עם למד, נכון? זה לפי שאמרנו שורה ימנית, שורה שמאלית. אל תתבלבל. אתה תיקח שורה עורפית. מא' ועד כך, ואחר כך מי? למד ועד תף. אז יצא לך זוג. אל, במ, גן, דס, הצ, וף. ככה זה הולך, הולך כעת ברוורס. אז אומר, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מה אתם אומרים על ישראל? עונים לו מלאכים, אל, במ, אין בהם שום מום. כולך יפה רעייתי. ומום אין בך, הרי ידוע שכל שיר השירים מדבר שבח של עם ישראל, היא נקראת הקלה, ושבח של הקדוש ברוך הוא הדוד, הוא הידיד. דודי שרח ידו מן החור ומאה ימו עליו. כולך יפה רעייתי, ומומן בך, מי זה עם ישראל? אז אמר אלבם, אין בהם מום. שאלת המשך, אומר להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, איך אנו לכם? אמרו לו, גן דס, גן של הדסים. מי זה הגן של הדסים? זה גן העדן. אז בגן העדן, שם זה יש הדסים. לכן תראה גם להבדיל אלף עבדי הבדלות. הערבים אומרים חדר אליאס על אליהו הנביא שהוא שומר של הגן העדן, הוא ירוק של הירק של היאס בערבית זה הדס. חדר אליאס, יענו, אצלם זה נחשב, לכן השם אליאס, אצלם זה נחשב חשוב. זה מעשה שם, תרגום של אליהו. אתה רואה הרבה יהודים נקראים אליאס. מה זה אליאס? אליהו. כן. אבל בקיצור, אז דרך המגן של הדסים, עושה שבגן העדן יש שם הדסים. לכן אמר, ראיתי את השם הנביא זכריה, והוא עומד בין ההדסים. אלו הצדיקים, אומרת הגמרא, שנקראים הדסים. וכן הלאה, יש המשך עוד, ועוד דרשות, עוד גבי דרשות. אומרת הגמרא, אחרי זה, שמע אחד החכמים היה יושב בבית המדרש השני, שראתי את שמו, אמר, מי אלה התלמידים, איזה דברים גילו, איזה סודות. הלך ראה, היה לא פחות אלו יותר, רבי נעזר, רבי עקיבא ורבי יהושע. אז הם היו שם, שיחקו ברב ותלמידים. עשו באמת, רבי נעזר נהיה הרב שלהם, והם למדו אצלו. אז אם כן, יוצא איפה שהדס נקרא בו מכונה לשם יתברך. אחר כך ערבה, גם כן השם יתברך, שנאמר, סולו לרוכב בערבות, ביה שמו ואינזו לפניו. אז הוא נקרא רוכב בערבות. מה זה ערבות? זה הרקיע השביעי. הרקיע הראשון וילון. השני נקרא רקיע סתם. וכן הלאה. עד שאתה עולה לשביעי, הוא נקרא ערבות. הוא יושב שם. סולו לרוכב בערבות ואינזו לפניו. אז אומר מכאן, תדע שארבעת המינים שאנחנו נוטלים הם כנגד השם יתברך. מה פירוש? הפשט הוא, כך כתבו המפרשים, שכל אילן ואילן ידוע שיש לו מלאך שעומד עליו. אתה יודע איך הולך שם הסדר במלאכים? כמו פיקוד צבאי, אבל אין כמו בעולם. יש מלאך אחד מיוחד על כל הדומים. ההרים, הגבעות, הסלעים, הנהרות, הימים, האגמים, האוקיינוסים, הכל. אחר כך יש מלאך אחד על כל הצומח. כל הצמחים שבעולם. אחר כך יש מלאך עוד יותר גבוה, ממונה על בעלי החיים. ולכן אסור להרוג סתם בעלי חיים. שבוע אחד אגיד, אני רוצה ללכת, איפה יש נחשים? בוא נחסל אותם. לא, אתה ממעיט שירה של השם יתברך. עד כדי כך, רבי אברהם אזולאי כתב, זה, תודיע את זה לבני ברקים. אם יש לו מכת עכברים, אל תהרוג אותם, אלא תביא חתול, והיא תטרוף אותם. למה? למה? הוא אומר מפנש, אם אתה הורג את העכבר, אז מחר בבוקר הוא לא יגיד שירה, יהיה פחות שירה שיגידו לקדוש ברוך הוא. אבל אם חתול יאכל אותו, החתול יגיד גם בשבילו שירה. זה דברי רבי אברהם אזולאי. למה? הוא סבא, אז הוא כעת השר של החתולים, הוא מתגאה שהוא הרג עוד עכבר, אכל עוד עכבר, וכן על זה הדרך. אז אתה תעשה ביניהם, הם ביניהם, סתם ביניהם, שלום על הספרדים. כן. תכין מסור, תכין מסור. בקיצור, אז אם כן, יש על כל האילנות, אבל אחר כך מתחלק. יש מלאכים, מלאך ממונה על כל האילנות, מלאך ממונה על כל העשבים, מלאך ממונה על כל הצמחים, מלאך ממונה על כל אילני פירות, מלאך ממונה על כל סוגי הירקות. אחר כך יש על כל סוג ירק וירקות עד השור שיש, למשל כרובית. אז אדם קורא כרובית, אתה יודע כמה כרוביות יש בעולם? עשרות ואולי מאות מינים של כרוביות, נכון? הוא שמע זה. נכון שיש כרוביות מלא סוגים? תגיד להם.
עשרות.
וחסות, איזה חסות יש? אז תאר לך, לכל סוג של חסה, זן וזן, יש לה מלאך שלה. אחר כך יש עוד מלאך פרטי על כל עלה ועלה, שמלאך, איך כתוב בראשית רבה, אשר שם משטרו בארץ, אין לך עשב ועשב, שאין לו מלאך המכה אותו על ראשו ואומר לו גדל. אז תאר לך, זה כל זה שבח של השם יתברך. ולכן גם כן עמדנו מפה, שזה לא טוב שאדם ילך בשוק או בשדות כעת, ויתחיל לקטוף ולהשחית צמחים בחינם. אם זה מפריע לך במעבר, משהו אחר. אם זה קוצני וזה, אתה צריך להשתמש בדרך, זה משהו אחר. אבל סתם לחבל אסור, כי זה אתה ממעיט מהשבח של השם יתברך. הוא ברא אותו. תן לו, הוא עושה את תפקידו. וגם ידוע, הנה באוסטרליה כמה פעמים, הדבירו שם כל מיני בעלי חיים מזיקים, התברר שבאו מזיקים אחרים יותר גרועים. למה? כי יש באקולוגיה, זה נקרא אקולוגיה. יש, איך זה נקרא? מאזן. אז יש שם מאזן. אם אתה מקלקל, מתערב במאזן, אז השני עולה, והשלישי בא, והרביעי יורד, והחמישי בא, וואו, זה קורה טוב ובואו. לכן תשאיר את העולם באופן טבעי שימשיך להתנהל, כי אחרת יהיו בעיות אחרות. אז אם כן יוצא שכמה יש מלאכים ממונים. אז כל שכן וכל שכן, שכאן בעלי ארבעת המינים, קורא כמה מלאכים היו, אבל המדרש אומר אין בארבעת המינים שאנחנו נוטלים, אין להם מלאכים. אז איך הם גדלים? אומר הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא שומר עליהם והוא מגדל אותם. לכן הם ישלו אליו. יוצא שהלולב זה בעץ תמר. צדיק התמר יפרח, כל מה שיש בעץ התמר, גם המניפות שיש למעלה, גם הסכך שיש לו יותר למטה, וגם הלולבים, וכל שכן התמרים עצמם. זה הקדוש ברוך הוא נותן להם שפע, והוא ישירות משפיע עליהם. לכן אנחנו לוקחים לולב, ואחר כך אתה לוקח אתרוג, אותו דבר. למה הוא נאמר עליו הוד והדר לפניו? אז זה שלו, זה תחת משטרו שלו. כולם תחת משטרו, אבל זה ישיר, אין מלאך ממונה. אותו הדבר הדסים, הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר עליו, חוץ יש אומרים מהדס שוטה, שהוא לא בכלל זה, לכן הוא שוטה. יש גם דומה לזה, ראיתי פירוש, מה זה בכור שוטה? הלוא אמר לי ראובן, שאמר לו את שני בניי תמיד, אם לא אבינו אליך. אמר לו בכור שוטה, וכי הוא בניי, בניך ולא בניי, למה אמר לו בכור שוטה? מה זה בכור שוטה? אומר בכור מאימא, בכור מאימא ויש בכור מאבא. מה ההבדל ביניהם? שניהם בכור. אלא בכור מאימא לשלם ומשלם, לקבל ולא מקבל. לשלם בתור פדיון הבן חייב לתת. אבל לקבל חלק פי שניים זה רק בכור מאבא. אז זה, מי שבכור מאימא ולא מאבא, יקרא בכור שוטה. למה? כי הוא רק מפסיד, הוא לא מרוויח. תקרא שהוא, מבחינה פיננסית הוא נקרא מפסיד, זה לא בדיוק מפסיד, אבל משהו בסגנון הזה, כן? אז זה, והבכור מהבר, ככה. כל דבר הדס שוטה, יש שתיים ויש שלישי למטה, וכן זה הדרך. שמעון פה? כן, שם ישמרם. אז כאלה שנים רבות, נעימות וטובות. אז אומר, חכה, חכה רגע, חכה, חכה, אני באמצע. הכך, איפה היינו? היינו עוד עם הצדיקים. האבות, אברהם אבינו, נמשל למה? לאתרוג. מה הקשר בין אברהם אבינו לאתרוג? האתרוג, מה נקרא בתורה? פרי עץ הדר. והדר מדובר בזקנה. הגמרא אומר, המדרש אומר, שאברהם אבינו היה מהודר, שדאמר עליו אברהם, זקן בא בימים. אז זכה לזקנה, והוא היה מהודר. אז נקרא, הידרו הקדוש ברוך הוא בשיבה טובה. כך אומר המדרש. אחר כך, כפות תמרים, זה התמר, זה יצחק אבינו. מה זה קשור אליו? כפות תמרים. נו, תחשוב רגע, כפות תמרים. אתה תכה רמז, רמז עווה. איך? כפות, בראבו. בראבו, כן. כפות, שכפתו אותו, כפת אותו אבים. ושם אותו על המזבח כדי לעקוד אותו, ויעקוד את יצחק בנו. אז כפות תמרים זה יצחק אבינו עליו השלום. אז מה, אני גימטריה יצחק גם. אז מה? אני לא כפות. שני כפותים לקדוש ברוך הוא. אחר כך יש לנו את יעקב אבינו. יעקב אבינו, מה זה? נו, תגיד אתה. מה זה יעקב? הדס. למה הדס? מה הדס? המדרש אומר שהוא מעוטר ורחוש בעלים. יש הדס אפילו חמש בכל מקום. ולמעלה, אם זה הדס מוצלח, אתה יכול לראות שישה, שבעה, חמישה, כל מיני מספרים. זה משהו פלא, זה מהודר, מהודר, כן, 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 מהודר, מהודר, מהודר. תשאל את התימנים, אבל תימנים גזעי, לא משוכנזים, כן. אז תשאל את התימנים, אני אגיד לך. אז יעקב אבינו היה מהודר, היה כבוש, אומר המדרש, בבנים. 12 בנים מביא לעולם. ואיזה בנים, כל אחד מאור גדול. הרי כן, מה נשאר לנו? ערבה זה דוד, דוד המלך. מה קשור דוד? לא, ערבה סליחה, טעיתי. יוסף, יוסף הצדיק, ערבה. למה? כי הערבה היא ממהרת להתייבש לפני כולם. לכן יוסף נפטר לפני כולם, בין 110 שנים. הוא לא יאריך ימים כמו שאר האחים שלו. אז זה, בקיצור, אז אם כן, מכאן רואים שהם, אחר כך דורש המדרש על האימהות. הדר, עוד פעם, זה שרה. למה? ואברהם ושרה זקנים. גם היא הייתה מהודרת בשיבה טובה. נפטרה בשיבה טובה. זכותה תגן עלינו. לא יודע למה היום לא קוראים שרה. קוראים כל מיני שמות אחרים. ועד שקוראים שרה, קוראים לה שרי, סורקה, כל מיני שמות ברמינן. למה? תקראו לה שרה. אם החלטת, אז אני מסכים איתך. כן. בקיצור, תמר זה רבקה. תמר זה רבקה, למה? מה תמר? יש בו גם פרי וגם עוקץ. הרי בתמר יש שם בעץ, יש שם מלא קוצים. אז כך, לא תוקר אותך? מלא קוצים, נזכרים, בר מינן, וואי וואי וואי. תראה אחד עם הידיים שלו מלאים נקודות אדומות, הוא נדקר מהסכך. אז ככה היה לה את עשיו גם, שזה דוקר, עלייה וקוצבה. היה לה את יעקב, אבל היה לה גם את עשיו. אחר כך מי היה? אז אם תאמר איזה שבח זה, השבח הוא שיש לנו, עשיו זה יצר הרע. יש לנו את יצר הרע ואנחנו מתגברים עליו. זה העניין. הרב, יש לנו מי עוד? הדס. הדס. מי זה הדס? לאה. לאה עוד פעם, מעותרת בבנים. הם הבנים, איך אמרה הגמרא על הפסוק? משיב יעקר את הבית, זה רחל. הם הבנים, שמחה, זו לאה. הכך, מי עוד נשאר? ערבי נחל, זו רחל אמנו. מה שאמרת על יוסף, תגיד על רחל. שהיא נפטרה צעירה, יש אומרים בת 26, יש אומרים 30, תלוי איזה, עד כמה הייתה, לא הייתה הרבה זמן עם יעקב אבינו. לכן כל פעם שהיה נזכר ממנה היה בוכה. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל. אז היה בוכה עליה הרבה. אז אם כן, רחל נפטרה קודם כולם. עד כאן, אז הנה יש לנו כבר הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יש לנו את האבות, יש לנו גם את האימהות. אחרי זה הוא דורש את כל ארבעת המינים על עם ישראל עצמו. עם ישראל, אתרוג ישבותם בריח. ככה עם ישראל, יש בהם תלמידי חכמים, שיש בהם גם תורה וגם מעשים טובים. תורה זה ריח, ומעשים טובים זה טעם, כי כל אחד יכול לטעום את המעשים מהמעשים הטובים, גמילות חסד וכדומה. אחר כך יש את התמר שיש בו טעם, אבל אין בו ריח, זה שיש לו תורה, אבל אין לו מספיק מעשים טובים. אחר כך אומר המדרש, יש לנו את הדס, הדס יש בו ריח טוב, אבל טעם אין לו, מר. אז זה גם מי שיש בו מעשים טובים, הוא אוהב לעשות חסד, אוהב להרבות תורה, אוהב לפתוח ישיבות ולהחזיק אותם, ולהחזיק תלמידי חכמים, אבל תורה הוא בעצמו, יש בו, אבל לא במשהו חריג, לא משהו שנחשב לאיזה דבר חשוב ביותר. אחר כך יש ערבה שאין בה לא טעם ולא ריח. אמר הקדוש ברוך הוא, תיקח את ארבעתם כעת אחרי יום הכיפורים, תחבר אותם יחד ותתפלל לפניי ואני מקבל תפילתם של ישראל. אז הערבה זה יכול להיות גם אחד שמחזיק ידי תלמידי חכמים, כמו שאמרו אבותינו על אילנות סרק, שמי שנוטע כרם או נוטע פרדס של פירות, מה עושה? כדי להגן על הפרדס מרוח ומשלג וממטר ומסופות, כמו שיש כעת ביוון ובאירופה, איזה מכות הם מקבלים, וואו אלך, וואו אלך. ובעיראק ולוב וכולם, כולם מקבלים מכות. קיצור, מה עושה? נוטע מסביב עצי אקליפטוס, ברוש, מה יש עוד? אתה היית בקרן קיימת, היית בהנהלה שם, מה אתה לא זוכר? נו, כן. אז כל מיני אילנות הם שומרים על העצי פרי שבפנים. אז זה הסדר. עכשיו יש לנו את הקדמת הזוהר, איפה בתיקוני הזוהר? ספר התיקונים יש בו אוצרות נוראות, משהו, פלא פלאים. למה שמה, כולו אמר אותו רבי שמעון בר יוחאי, הרב שלום בוזגלו, הרש"ב, שחי לפני 350 שנה, כותב, קבלה בידינו מרבותינו, שכתב אותו רבי שמעון בר יוחאי, בהיותו במערה 13 שנה. רבי שמעון בר יוחאי. שם בהקדמת תיקוני הזוהר, אמר, מי זה ההדסים? זה האבות. הוא הראשון שגילה את מה שאנחנו אומרים, שההדס הם שלוש, למה? כנגד שלושה אבות. אחר כך הערבות הם שתיים. כי כתוב, וערבי נחל, מיעוט רבים, שניים. יש מחלוקת הפוסקים, אם רוצה לשים כמה ערבות. וכמה הדסים, הרמב״ם עצמו כותב, לכן תראה אצל התימנים, אחד שאל אותי היום, רק, יפה לך, אתה, אני רואה איש העולם הגדול. יש להם חבילה, אולי 80 של הדסים, מסביב הלולב. כך כתב הרמב״ם, שזה כבוד ואיתור ונוי ללולב, שמקיפים אותו הרבה הדסים. זה אומר, עד מספר הדס, כך כתב בנו, עד מספר הדס. כמה מספר הדס? 69. אז עד 70, הוא אומר. 70, כנגד 70 תמרים. זה הדס. אבל הערבות, רק שניים. יש בזה מחלוקת, לא ניכנס לזה כעת, מחלוקת הפוסקים, האם הרמב״ם מסכים גם על הערבות או לא, אם חזר בו או לא חזר בו, זה יש בזה עריכות גדולה. מי שרוצה, יסתכל בסוכה בציון, ציון, שמה יש את השקלה ותריה. והערבה, מה יש לנו אחר כך? ערבה. הערבה זה משה ואהרון. משה ואהרון הם זוג ערבות שהם גדלים על מים והם עזרו לעם ישראל. משה רבנו הוריד לנו את התורה, הוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את הים, הוליך אותנו במדבר. כל בשלחותו של הקדוש ברוך הוא. ואהרון הכהן היה עוזר על ידו. והיה מלמד תורה את ישראל, והיה משיב בתשובה, והיה שם שלום בבתים, בין שלום, בין איש לאשתו וכדומה וכן הלאה. אחר כך יש לך את הלולב. הלולב, אומר הזוהר הקדוש, זה יוסף הצדיק. למה הלולב זה יוסף הצדיק? כי הלולב נקרא יוסף, צדיק, יסוד, וכנגד היסוד. מה העניין? אז אולי נבאר את זה קצת יותר בהרחבה, כי ככה המפרשים הרחיבו שם. אחד, אמרנו, ההדסים זה האבות. הדס, לשלושה אבות, זה כנגד הזרועות של האדם, שתי זרועות וגוף, זה שלוש. אז זה שלושה אבות. מתחת לראש, מיד יש לך שלושה אבות, קו ימין, קו שמאל, קו אמצע. אז אלה הם שלושת האבות. ימין זה אברהם, שמאל זה יצחק, אמצע יעקב מחבר את, את שניהם יחד. אחר כך יש לך את הערבות, זה השני רגליים, שני ברכיים, תמחה דאורייתא, העמודים של התורה, זה משה ואהרון. הם העמידו את העולם על מתכונתו, אחרת העולם היה מתמוטט. הרם בעיה, יוסף הצדיק, זה יוסף, זה לולב. למה לולב? מה לולב? זה השדרה של הגוף, והוא עמוד השדרה שמעמיד את הגוף. ככה יוסף, לכן אנחנו מברכים על נטילת לולב, ולא אומרים על נטילת הלולב, אתרוג והדס, והערבה, אלא לולב, לולב. יש איזה עוד רמזים, נראה אם יצא לנו עוד. אחר כך דוד המלך, דוד המלך הוא שומר בין הקוצים, לכן איפה הוא גדל? במדבר בית לחם. הרי הוא כותב בתהילים, לא סתם כותב, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי, כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עליי, ועוד ועוד איזה מילים כותב, איי איי. היה בוכה שמה בתהילים, אתה קורא אותו ואתה מזעזע מה עבר דוד המלך, מה היה חשדו בו שהוא לא בן של אבא שלו. ואז כל גניבה שהייתה בבית לחם, היום אומרים זה דוד, למה הוא יצא אדמוני. אבל איך כתוב עליו אדמוני עם יפה עיניים, שואל הזוהר, מה השבח? הפסוק אומר יפה עיניים. מתי משבחים אדם ביופי של העיניים? לא משבחים ביופי, משבחים במעשים. זה אומר, אלא האדמוני מטבעו הוא רע, מטבעו הוא אכזר, מטבעו הוא רוצה לשבור, להרוס, להחריב, להשמיד. אבל דוד היה אחמן. הרמב״ם כתב דבר פלא. דוד היה אכזר לאומות העולם ורחמן לישראל. והי דוד עושה משפט וצדקה. שואלת הגמרא, אם משפט לא צדקה, אם צדקה לא משפט. אלא היו באים שניים אליו לדין, והיה מחייב את החייב ומזכה את הזכאי. אבל רואה שהחייב מסכן עני ואין לו לשלם. אחרי שפסק לו את הדין, היה מוציא מכיסו ונותן לו, אומר לו תשלם לו. אז היה עושה משפט וצדקה בארץ. רבי זה היה דוד מלך ישראל. אז לכן הוא היה בין הקוצים, שמר על עם ישראל. כותב רבנו בחי. כותב רבנו בחי, אז עד כאן זה היה תיקוני הזוהר. נעריך בזה הרבה. עוד נגיע, נעזור אם ירצה השם. כותב רבנו בחי, תדע שהמינים האלה, כמה מינים יש לנו? כמה בודדים יש? נו? יש לך לולב אחד, אתרוג אחד, שתיים. כמה יש? והדס כמה? שלוש. כמה נהיה? חמש. ערבות כמה? צווי. עניה שבע. זיבן. נכון? עניה שבעה. זה שבעה צדיקים. כך כותב רבנו בחי. שבעה צדיקים. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. יוסף מדויק. אז זה לא סתם שבשירים או בזה כתבו לנו כל זה. אומר והם כנגד שני דברים עיקריים בגוף האדם, עין ולב. איך התורה אומרת, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עין ולב תראה סרסורי לעבירה. העין רואה והלב חומד. וואה כסף, וואה, חומד. ולכן רואה דברים אחרים שלא נדע. אז רואה ואחר כך הלב חומד. אז עין, הדס, זה עיניים. והאתרוג דומה ללב, צורתו צורת לב. אז אומר, בא לרמוז לך, תשמור לכל השנה את העיניים, תשמור לכל השנה את הלב, שלא ישם מחשבות, כל מיני מחשבות לא טובות. אחר כך יש לנו את הלולב, מה אמרנו לולב זה, הלו, שדרה, יצחק, שדרה. יוסף? יצחק, אתה יצחק. אבל הלולב, הלולב, בראבו, זה יוסף. למה? זה עמוד השדרה שמחזיק את כל הגוף. ולא רק זה, כותב בנו בחי, עמוד השדרה יש לו תפקיד מכריע מאוד קריטי בגוף האדם. למה? הכל בא מהמוח, נכון? והמוח מחולק לשניים, מוח ימין, מוח שמאל. וכאן יש את מוח הדעת, זה בדיוק מתחת לעצם, איפה שהדלת של התפילין. ומשם יורד המוח, הצינורות שלו, ומתפשטות על שתי הכתפיים. זכן לילדים נותנים רימונים לספר תורה, זה הסוד, כתב רמה מפנו. למה? למה נותנים רימונים לילדים? אריכות ימים, נו מה עוד? תורה. אז כיוון שזה הרימון, הרימונים זה רמז, זה כאן, שתי הכתפיים, זה כמו רימונים. של הספר תורה, זה לא יוצא על הראש של הספר תורה, אלא מהצדדים. שני רימונים, אתה נותן את זה לילד, אז הוא זוכה להאריך ימים שלא יקרה לו אסון, הוא צריך שמירה. אז זה סגולה שהוא יגדל, וגם יגדל לתורה. לא יגדל לי איזה אחד שעושה הפגנות ברחובות, או כל מיני, אני יודע מה, שורף פחים של אשפה, לא הולכים. אלא עוסק בתורה, שורף את המסתינים. זה הרימונים. אז זה ואז משם זה יורד, אחר כך מתפשט בעמוד השדרה. מעמוד השדרה יוצא גם גידים לשתי הזרועות. ואז אתה יכול לנענע את האצבעות. אדם חושב, אני גיבור, אני עשיתי אימונים, אבל השם נותן לך נשמה כל רגע, ואתה יכול להפעיל כל אצבע ואצבע, כל פרק ופרק. חדש. זאת אומרת, זה עמוד השדרה, זה יוסף הצדיק, אז זה הלולב. לכן מה העיקר, עליו מברכים, ומשם יורד גם לרגליים. וגם הרגליים אחר כך מתפשטות והולכות מהלכות. לכן נעשה הדרך. אחר כך מה יש לנו? דוד זה הלב, אתרוג. דוד אתרוג זה הלב. ואתרוג מלשון מרגג, בארמית, הוא אומר אונקלוס, תרגם, ונעה עת נחמד למאכל, איך כתוב? וטוב למראה, הוא מרגג. אז יש לו תאווה, אהבה לדבר יפה. זה הלב. הלב הוא חומד, הוא אוהב דברים יפים, אוהב דברים טובים, אוהב דברים מתוקים. וכן זה הדרך. אז זה הלב, אומר, אתה תביא אותם את ארבעתם כעת, בימים האלה, לכפר על מה שעשינו. יצאנו מיום הכיפורים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, תיקח ארבעת המילים, ותנענע, ותתפלל, ותקיף את הטבע, ותגיד הושענות, ותעשה כל מה שצריך לעשות, כדי לכפר על מה שחטאנו באיברים הללו, וכדי לתת להם כוח לכל השנה לעבוד את השם. אתה רואה מה זה ארבעת המינים? איי, איי, איי. אז אומרים לך, השנה אין לנו דאורייתא. מה אתה מזלזל? איך אתה מדבר? ביש. כמה הלכות יכתבו על זה? כמה פירושים נאמרו על כך? כמה מדרשים? תראה מה זה ארבעת המינים, מה אדם זוכה באיברים האלה. ויש אחר כך גם זוהר פרשת ויחי. דף רש כף. זוהר פרשת ויחי כותב, אומר, תדע שזה האיברים, תכוון בהם שאתה מנענע, שהאיברים שלך יהיו משכן לשכינה שתשרה עליהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא יבוא וישב עליך. אז יהיה לי את הקדוש ברוך הוא שורה על הלב, שזה האתרוג, על העמוד השדרה, זה הלולב, על הזרועות, שזה ההדסים. וגם על השפתיים, זה דילגנו, שפתיים, זה הערבה הדרומז, השפתיים, תשמור את הפה. איפה הוא ברח לי? ברחת פתאום. אז אומר, זה השפתיים, זה הערבה הרומזת לפה. כן, אומר, אם ככה, תדע, שכנגד מה שהיה, הרי אומר הבן בחיים, מוסיף עוד דבר נפלא מאוד, יקר, לכן אמרתי לו שלא יברח. ידוע שהאבון הכי קשה זה אבון חילול השם, נכון? ארבעה חלוקי כפרה. ישב אדם, ביטל מצוות עשה, ועשה תשובה לנוזז משם עד שמוחלים לו. אבל עבר על לא תעשה, התשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר. עבר על קריטות ומיטות בדין, תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים. עבר על חילול השם, בר מינן רק מיטה מכפרת. אומר רבנו בחי, אבל כאן ארבעת המילים יכולים לכפר גם על חילול השם. כיוון שבזה שאתה לוקח את ארבעת המינים, ואתה מבין מה אתה עושה, אתה מבין שזה איברים שלך, אתה מבין שזה רומז הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שורה עליך, אתה מקדש את שמו. והרי ידוע הוא אומר שבכל דבר, איפה שפגמת, שם תתקן. פגם אדם בעיניים, מסתכל בדברים אסורים, כותבו חכמי המוסר, מסתכל בספר תורה, מסתכל בצדיקים, מסתכל בהר הבית, מסתכל בכותל המערבי, מסתכל בכל דבר שיש בו קדושה. אז גם כאן, חילל את השם, עכשיו יקדש את השם. אחר כך, אומר האלי הרבה, אז זה סוד הלולב, לולב, לו לב. לא, לא לב. מה זה לו? לא. למד ואף צדיקים. לא פחית על מה? מלמד ואף צדיקים בכל דרה. כנגד זה אני צריך לב. מה זה לב? זה התורה, תלמד תורה. התורה מסיימת באות למד, נכון? לעיני כל ישראל. מתחילה באות בית. זה בית של בראשית. אז בא להזהיר אותך שתעשה כן. בא רבן מערי עליו השלום וכותב, תדע שיש הרבה רמזים בסימנים האלה. יש לך בלולב, לולב כמה יוצא גמטריה שלו? 68, חיים, חיים, 68. ה-68, מי שנוטה לולב זוכה לחיים, ואין חיים אלא תורה, כי חיים גמטריה חכם, אז זה יהיה חכם בתורה, גם חוכמה וגם חיים. אז זה החיים, זה הלולב. ואחר כך הוא אומר גם אותו הדבר, הדס. הדס, כמה יוצא הדס? 69, זה עוד אחד, עם הכולל. אז גם השכינה מצטרפת איתך בהדסים. אז אתה נותנים לך חיים מהשמיים. לכן אדם יהדר מאוד בארבעת המינים, וגם בנענועים שלהם, שיעשה אותם כמו שצריך, ויכוון. להאיר את האיברים שלו, להאיר את נשמתו, להאיר את השנה הזאת בתורה, בקדושה, בתארה, בעבודת השם, זה המעלה. כך כתב גם המהריל. מהריל היה גדול רבני אשכנז, בעיקר בענייני מנהגים. הוא סידר, ייסד הרבה מנהגים. כותב גם כן, שהלולב זה חיים בעולם הזה ובעולם הבא. זה ההידוש שלו. מי שנזהר בנטילת לולב, שלא ישכח ינענע בו לכל הצדדים, זוכה בעולם הזה, חיים בעולם הבא. ואתרוג, אומר, זוכה לבנים מהודרים בתורה. מה זה? אתרוג. בנים מהודרים, ושיהיה להם לב עובד את השם, לב טהור. צריך להתפלל על זה, לבקש, דבר, עבודה. כל הדבר כותב ספר החינוך. ספר החינוך כותב שלב זה כנגד לתקן את המחשבות. שלא יחשוב מחשבות רעות ומחשבות אסורות, באמת, אם בתפילה, אם בלימוד תורה, או סתם במשך היום. וכן גם עמוד השדרה, הלולב זה עמוד השדרה. אז עמוד השדרה יהיה ישר, שלא יהיה עקום. הרי אלה שסובלים מעקמת, השם ישמור. זה יכול לפגוע בריאות, יכול לפגוע בחיים שלו. ככה עמוד השדרה יהיה בריא, לחזק, גם רוחנית, לא רק פיזית. אז זה עמוד השדרה. אחר כך נשאר עיניים ושפתיים, שזה הדס והערבה. אומר, תשמור את שתיהם. העיניים והשפתיים מדברים אסורים. למדו לשונה מדבר שקר, עבה נלאו. תעלם נאסיך תשקר, הדוברות על צדיק עתק, בגאווה ובוז. ישמור את העיניים וישמור את השפתיים. כן. אחר כך, הרי זה כותב הגאון חידה. אומר, יש לנו שלושה מתנות יפות, ידוע. זה נרמז, ובראשית ברא אלוהים. בראשית ברא, ברא, יש שלושה דברים. ברא זה בריאות, זה חיים. ברא, ברא, כמו בר יוחאי, זה בן, בנים. וברא זה גם בר ולחם ומזון. בני, חיי ומזונה. אומר הזה, בני חיי ומזונה, אז גם כאן יש לנו במינים האלה, יש לנו בני חיי ומזונה, אומר הרב חידה. הערבה זוכה לבנים. למה? כי ערבה גמטריה זרע, 277 בדיוק. ויזהר בערבה, שהערבה שלו תהיה, כי היא מהר נחמשת, מהר מתייבשת, להחליף אותה מתי שצריך. ואז זוכה לבנים שיעבדו את השם ויהיו חיים ומוצלחים. ואחר כך הוא אומר, לולב והדס זה חיה. זה כמו שלמדנו כעת, מרבנו הרי ואליה רבה. שלולב והדס זה גמטרי החיים. והאתרוג, אומר, זה אוכלים אותו אחר כך. ביטו בשבט, וכן, על זה הדרך, אתרוג. אתרוג זה מזונה, זה על ידי זה זוכה לפרנסה בשפע. לכן העשירים קונים אתרוגים יקרים. אבל לפעמים הם גם מורכבים, גם הכסף שלהם מורכב. בקיצור, אז כך כותב הרב חידה. ואומר, ויש אחר כך תוספת, תוספת עוד, יש שם במפרשים תוספות רבות יש שם. הרשב"א, אם יכול להוסיף בדים של הדס, דיברנו מקודם, או של ברח, מה אני אעשה? תוספת של הדס או של ערבה. יש בזה דיון ארוך מאוד בפוסקים. למה? הרמב״ם כתב שככל שיוכל להוסיף עוד בהדס, אבל על הדס הוא כתב. אז יש ויכוח, האם רק על הדס או גם על זה, אם חזר בו או לא חזר בו. יש על זה הרשב"א וגם הראש וגם רבנו ירוחם. שלושתם העריכו בזה הרבה מאוד. בדברי הרמב״ם עצמם, הם פלפלו בזה. האם הרמב״ם חזר בו או לא חזר בו? אבל הם הסכימו שאין בזה בעיה. אבל הזוהר לא מסכים. הזוהר טוען, אל תיקח יותר משלושה של בדי הדס. הם צריכים להיות בדווקא כנגד אברהם, יצחק, יעקב. אותו דבר ערבה, בדווקא שניים כנגד משה ואהרון. כי אנחנו צריכים את הזכויות שלהם, כעת בפרט תקעת הושענה רבה, עם החתימה השנייה שתבוא בעזרת השם בקלי קלות. ולכן פסק מרן השולחן ערוך, תסתכל בשולחן ערוך, הוא לא פסק כמו הרמב״ם. הוא כתב כמו הזוהר, כתב, והמדקדקים אינם מוסיפים. שלושה מילים. והמדקדקים אינם מוסיפים. בדיוק. אבל אתם מנים, יש להם את המנהג שלהם, בסדר, כמו הרמב״ם, אני לא, חלילה, לא מערער על זה. אבל עכשיו השאלה, האם צריך לאגוד אותם או לא? ודאי, כתוב בהלכה שצריך לקשור אותם יחד. אבל מה זה לקשור אותם? האם לאוגדם, מה הסיבה? פשט משום נוי. זה לא יהיה יפה, כי לפי ההלכה, מספיק שאני אקח לולב, אחר כך אני אקח גם הדס, אחר כך אני אקח גם את הערבה, ואקח גם את האתרוג, בלי לחבר. אבל זה נוי של הלולב, שהוא יהיה, איך אמר בשיר, סביבה מנהב גורן עגולה. לוקח את הלולב ושם לו הדס מימין ומשמאל ומהאמצע, ואחר כך לוקח שתי ערבות, שם אותם גם מימין ומשמאל, מתחת להדס. אז זה הנוי של הלולב, זה לייפות אותו, התנהל לפניו במצוות. ושולחן ערוך הקפיד וכתב שיעשה קשר גמור. קשר גמור זה שתי קשרים. יש דיון בפוסקים, מה הדין ביום טוב. למשל, השנה היה שבת, אבל בשנה שיום טוב, האם מותר? בשופי, רוב הפוסקים כתבו שאין בעיה. בית יוסף הביא דבר מאוד מעניין. הביא לגבי אלה, שאל אותי היום אחד בדיוק את השאלה הזאת. מה יהיה דינו שיש הרבה שעושים לשבת ממולאים? אז מה עושים ממלאים? לא ממולאים ירקות כל מיני זה, זה לא. אלא לוקח עוף או אבס, מוציא לו את כל הקרביים, מנקה אותו. ממלא אותו שמה חתיכות בשר ותמרים ומה יש שם עוד שזפים ושקדים ואגוזים, ממלא כל מיני דברים בערב. יצקו לשנים רבות, נעימות וטובות. אז ממלא אותו, ואחר כך מה עושה אישה? לוקחת מחט ותופרת. עכשיו היא קושרת את התפר. עכשיו ביום שבת מוציאים את העוף מהתנור, אז היה להם תנורים, לא מה שזה, תנור על גחלים, וואו וואו. זה היה יוצא משהו, הריח היה משגע את העולם. אז הוא מוציא את זה, מה הדין לקרוע אותו? מרן הבית יוסף כותב, בסימן שין י' ז', אם אני לא טועה, כותב שמותר בשבת לחתוך את התפר. למה? הוא אומר, כל מה שאסרו לחתוך זה מחובר. זה לא מחובר, זה תלוש. ובית, מה שאסרו לחתוך, אם אתה רוצה לחתוך אותו לפי מידה, אני לוקח חוט ואני מודד בדיוק לחתוך אותו את הגודל הזה, זה אסור. אבל כאן לא, אני רוצה לאכול את האוכל. אז לחתוך אותו יהיה מותר. לכן, לא תהיה בעיה. גם באותו דבר, מה קרה? מה נפקה מינה? עכשיו, מה יהיה עם הלולב? הוא בא לקשור את הלולב ביום טוב. ואין לו חוטים של הלולב. עכשיו יש גם ויכוח בפוסקים. האם הם עושים דבר אחר, למשל לקשור בחוטים או בזה מועיל או לא? מרן כתב במינו. לא עוגד את הלולב, אלא במינו. ענים של הלולב. עכשיו, אין לו מין של הלולב. מה הוא עושה? הוא רוצה לתלוש מהלולב, מהקצה שלו אחד או שתיים, ורוצה לקשור. כותב מרן שכן, מותר. למה? זה לא מחובר. ואני לא רוצה לפי מידה, אני רק רוצה לקשור את הלולב. ויש מצווה בזה, הוא אומר שזה נוי של זה, ומותר. אותה הדבר כתב החתם סופר. נשאל את השאלה הזאת. האם מותר לאגוד את הלולב במינים אחרים? אמרת, אגוד למטה. במינו, והקשו, הרי כתוב שהיה בבית המקדש, היו קושרים אותם בגימוניות של זהב. היו מרפים את הלולב. ראית הלולב מרוקאי פעם, אבל מרוקאי אסלי, לא. היה עליו השלום, רבי אפרים אלקווה, זכותו תגן עלינו. היה מפלל עם מורבי, כל בוקר היינו רואים אותו בנצח המה. אז היה גר ברחוב דוד ילין. והיה הולך, שם היה גר בדיוק האדמור מגור, הבית ישראל, היה אדם קדוש מאוד. הבית ישראל היה מסתובב לפנות בוקר לראות אם יש, אם הבחורים כולם הגיעו לישיבה, כי היו מגיעים, מארבע עד שש לומדים גמרא בישיבה. ואוי ואבוי, אם היה חסר איזה בחור, היה רואה אותם בדיוק ברחוב, מי שאיחר. בשש היו מתפנים שחרית, קיץ וחורף. קבוע. אז הוא עבר בדרך וראה את רבי אפרים אלקווה, הולך, היה הולך ככה לאט לאט עם מקדימה שלו, ויש לו שם, זה היה עליו שושנה אדומה למעלה בזה. והכל ככה קשור יפה, איזה מלאכה, הריגה משובחת, עם חוטים של זהב, חוטים מוזהבים כאלה, דמוי זהב, כן. בקיצור, אז עבר האדמור, הסתכל עליו, מה לא חציצה? מה חציצה, אבל זה כתוב במשנה, גימוניות של זהב. מה לא? אז הוא צחק, האדמור צחק. אז באמת יש חתם סופר על זה, עודן בזה. חתם סופר כותב שלמטה תאגוד במין של הלולב, בעלי של הלולב. אבל למעלה, כפה שהלולב כבר עצמאי, אתה יכול לקשט אותו מה שתרצה. תקשט בכל מיני. גם המתה משה, מתה משה עליו השלום היה אדם קדוש מאוד, תלמידו של רשן. הוא כותב, אנחנו קושרים אותו בשלושה מקומות בעלים של לולב. כך אנחנו נוהגים גם. ואז יוחז את כולם ביחד. לא יוחז אחד, אלא כולם. עכשיו צריך להיזהר, למה לפעמים הלולב ארוך? והוא לא קושר אותו מלמטה, קושר אותו באמצע. קושר את הערבה והאדס. הוא צריך להחזיק איפה שהלולב הרבה טועים, אתה תראה אותם בשטיבלקים. הם מחזיקים את המקל של הלולב מלמטה, לא שווה. הוא צריך לקחת את כל ארבעת המינים. ולקחתם לכם ביד שלו להחזיק את כל השלושה, והאתרוג פה יהיה מחובר יחד. אז הוא קיים ולקחתם לכם ביום הראשון, ואנחנו אין לנו יום ראשון, אז זה רבנן, אבל זה גם כן. אתה מקיים מצוות מצווה שיש לה יסוד מהתורה, אז וזה מעלה גדולה מאוד. לגבי יעקב צמח כותב גם שישים אותם בצדדים ואז לחבר אותם יחד, ועל ידי זה יבוא למה שיבוא. הלבוש כתב שההדס יהיה יותר גבוה מהערבה. למה? למה ההדס צריך להיות יותר גבוה? תגיד לי. תחשוב רגע. למה? תמשיך הלאה, עבור למחלקה השנייה, מה? שמעתי אותך, אבל יש עוד. איך כתוב בתורה? קחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר זה היתרו. כפות ימרים זה הלולם. אחר כך? וענף עץ אבות, אז הוא הקדים אותו הפסוק, אומר הלבוש. כיוון שהפסוק הקדים אותו, לכן אנחנו שמים הדס יותר גבוה מה... וגם הוא אומר עוד סיבה פשוטה, כיוון שההדס זה האבות, והאבות היו בתחילה, אחר כך היה משה ואהרון. אז לכן צריך לשים את ההדס קצת גבוה בסנטימטר אחד יותר מהערבה. תראה איזה דברים רואים, שהם דברים שנראים פשוטים, אבל יש בהם עקרונות חשובים מאוד. ויש עוד כמה דברים, גם השאלה מה עם החוליות, יש נועסקים, לפי הקבלה לעשות 18 טבעות עד הלולב עצמו. חי חוליות, כנגד חי חוליות שבשדרה. אז יש זוהר מפורש, פרשת פנחס. שם היסוד, הזוהר אומר שזה כנגד חי נענועים, כי אתה מנענע לארבע צדדים, מעלה ומטה. כל פעם שלוש, נכון? ארבע צדדים ומעלה ומטה זה שש, כפול שלוש, חי. אז זה חי נענועים. לכן, כנגד חי נענועים, תעשה את זה. אותו דבר בתפילת העמידה, תקנו לנו חי ברכות במקור. וכן חי הזכרות שבמזמור לדוד עבוד השם בני עדים. כל זה דברי הזוהר פרשת פנחס. לכן, אדם משתדל מאוד, ויש גם חי הזכרות בקריאת שמה. תספור את שמות השם שיש בקריאת שמה, שלושת הברכות, יש שם חי. ולכן עושה חי, וארבע פעמים בהלל, כפול חי, כמה יוצא? 72, הרי כפול 2, 36, כפול 2, 72. 72, כנגד הלולב שהוא מספרו 68, וארבעת המינים הם יחד 72. כך כותב הזוהר, לולב ומיניו. כן, אז הוא סופר את הלולב פעמיים, פעם בטור הגימטריה שלו ופעם בטור לולב. זה ארבעת המינים. ולכן השתדל האדם כמה שזה. יש שאלה גם אם מותר לטעום, הרבה לא שמים לב. לפעמים הוא לא נטל לולב, הוא קרא שהוא לא נטל. אסור לאכול, אסור לטעום עד שזה. יש לנו דיון ארוך בפוסקים לגבי ברית מילה, אבי הבן. אבי הבן, יש כאלה עושים ברית אחרי הצהריים. אסור לאבי הבן לאכול. צריך לצום כל אותו היום עד הברית. מילה, שקיעת שופר, מגילה, תפילין, מי שלא הניח תפילין, מי שלא נטל לולב. רק לחולי תירו. אבל עליו אחי, יש לנו ראשי, עוסקת מגינה, שם הראשי כותב, לכן צריך להיזהר בזה. ודיון ארוך בפוסקים, מגן אברהם העריך בזה, הביקורי יעקב ועוד, האלי הרבה ומתי אפרים, החתם סופר העריך בזה. בכל אופן, יש עניין גם ליטול אותו בלולב, בסוכה, סליחה. שבסוכה אור עצום יורד על ידי הנענועים, כך כותב הזוהר פרשת ויחי, שיש אור עצום יורד מלמעלה. ועד כדי כך שרבנו הארי כתב בשער הכוונות שאפילו קודם נץ החמה, הרי היו הולכים להתפלל בנץ. מי שהולך להתפלל בנץ, אז הוא בבית, יש לו סוכה, ואז לא היה להם סוכות בבית הכנסת. אז היו נוטלים, מברכים על הלולה בבית, ואחר כך הולכים לבית הכנסת. אז אפילו קודם נצח המה, כותב רבנו הארי שכן. אמנם יש פוסקים שלא הסכימו ואמרו שלכתחילה יעשה את זה אחרי הנץ, אבל איך שיהיה, למדנו מכאן כמה מעלת סיני, סיני לא נקרא ארי שבחבורה ממנו תצא תורה אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל החי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל... אתה רואה כמה אוהבים אותך? הנה לולב ואתרוב, זה לולב וזה אתרוב. בוא, הנה, אנחנו מפה נחת. אי וואה, לאי חד, לא יש מריך. יפה לי. יהיה גדול בתורה, ביאת השם תאורה. חזק ברוך הרב, השם משמריכם וחייכם. שעות לכם לטובה. לא סידות, תן את זה. תן את זה לידידיה.
הנביא אומר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. קדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני זוכר לכם חסד נעורים, הלכתם אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אבל היה אומר אבי המורי, זכר צדיק לברכה, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. נכון, הם הלכו אחריי במדבר, אבל נתתי להם בית מלון מפואר. הם קיבלו ממני, לא היו סתם ככה שהיו במדבר, אלא קיבלו ממני מלון, מלון משובח מאוד. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. מה זה הסוכות הזה? סוכות של ענני כבוד. עם ישראל שהיו בתוך ענני כבוד, זה היה דבר שהיה יכול להיות הכי מבורך מה שיכול להיות. שם לא היה לא חם ולא קר. חוץ מזה, מופיע דבר מאוד מעניין. היה תלמיד של האריז"ל, קראו לו השפתי כהן. השח, הוא חיבר ספר השח על התורה, זה לא השח המפורסם של השולחן ערוך. זה שח אחר, תלמיד של האריז"ל, שחיבר ספר שפתי כהן על התורה. אז הוא כותב שכשעם ישראל היה במדבר, אז כל יהודי שרצה להגיע לאיזשהו מקום, לא היה צריך ללכת, שום דבר, היה מזמין איזה ענן, ענן היה לוקח אותו לאן שהוא צריך. ומופיע בפסיקתא שבעזרת השם, בקרוב ממש, המשיח יגיע, זה יחזור להיות לעם ישראל. מתי הפסיק העניין הזה של העננים לקחו את העם ישראל לכל מה שהם רוצים? כותב שם השח, שזה יפסיק כשהמרגלים הלכו את ארץ ישראל בשביל המטרה הלא טובה שלהם, לכן קוראים להם מרגלים. הוא כותב את זה על המילים וירגלו אותה. הוא אומר שמאז היו צריכים כבר להתחיל ללכת ברגליים. באותו זמן שהמרגלים הלכו את ארץ ישראל להוציא דיבת הארץ רעה, אז הקדוש ברוך הוא לקח להם את הפריבילגיה הזאתי, אמר להם, אם ככה, אז תלכו ברגליים לכל מקום. אבל עד אז היה להם כזה סוג דבר, שעד כדי כך, שהם אפילו לוקחים אותם לכל מקום, העננים משרתים אותם, עושים להם כיבוס לבגדים שלהם, מי שהיה צריך בגד, לחבס את הבגד, לגייץ אותו, היה ניגש לענן, היה עושה לו כביסה כשזה עליו, מחבס אותו, מגייץ אותו כמו חדש. בסוכות הושבתי את בני ישראל בארץ מצרים. אנחנו נמצאים בזמן מאוד מעניין, ידוע, זה כך ידוע, אבל החיים הם כמו שרשרת, מי שיודע. אחד הדברים אנחנו יודעים שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. אז בעצם בן אדם שעושה מצווה זה גורר עוד מצווה, והמצווה הזאת גוררת עוד מצווה. וכן להפך, אדם שעושה עבירה זה גורר עבירה, והעבירה הזאת גוררת עוד עבירה. פעם ראיתי גמרא שמאוד הבהילה אותי כשראיתי אותה. הגמרא אומרת ככה, כל מי שמטיבים לו, לא במהרה מריעים לו, שר כוח. וכל מי שמריעים לו, לא במהרה מטיבים לו. זאת אומרת, בן אדם שיש לו טוב, לא במהרה יתחיל להיות לו רע. ובן אדם שרע לו, לא במהרה יהיה לו טוב. אז טוב, בן אדם שטוב לו, שימשיך להיות לו טוב, מצוין. אבל בן אדם מסכן שרע לו. למה שיהיה כזה מצב שלא במהרה מטיבים לו? זה היה מאוד, נשמע מאוד מבהיל. אבל אנחנו רואים את הדבר הזה שיש איזה מין הנהגה של שרשרת בעולם. ראינו את זה גם במגילת אסתר. שאמרה לו, אם מזרע יהודי מרדכי אשר אכילות לי פה לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. התחלת? זה ימשיך הלאה. אתה תיפול עד שתתרסק. ככה אמרה לו אשתו. זאת אומרת, גם הם ידעו את הכלל הזה, שהחיים זה סוג של שרשרת מסוימת. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב עמו ישראל. הוא לא רוצה חלילה שיהיה לו יהודי רע. אז מה הוא עשה? מישהו שאמר לי כזה דבר מעניין, הוא אומר לי, תאר לעצמך שהיה כזה דבר, שהיה ראש השנה בדיוק כמו שיש לנו היום, הקדוש ברוך הוא דן ושופט, אבל הוא לא מגלה לנו באיזה יום זה. לא היינו יודעים איזה יום זה הראש השנה. והיה הדין והמשפט, היינו צריכים לעבור את אותו הדבר, אבל לא היינו יודעים להתכונן. הקדוש ברוך הוא עשה לנו חסד, גילה לנו מתי זה, ונתן לנו את האפשרות להתכונן. אבל לא רק נתן לנו, הוא לימד אותנו איך להתכונן. הוא אמר לנו את כל העניין. קראו בי אותו קרוב, דרשו השם בהימצאו, ונתן לנו את כל סדר ההכנות שנתכונן עוד לפני ראש השנה. נתן לנו את ימי הסליחות, את התקיעת שופר של כל חודש אלול, שבן אדם יכין את עצמו לראש השנה, ואחרי זה התכונן את עשרת ימי תשובה, אומר הרמב״ם שמה, דרשו השם בהימצאו, מתי הקדוש ברוך הוא נמצא לידינו, 10 ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהבן אדם ימשיך את זה. אז מיד אחרי יום הכיפורים יש 4 ימים שהם לא נחשבים בכלל בחשבון עוונות. סוכות נחשב ראשון לחשבון עוונות. הקדוש ברוך הוא רוצה, כבר יצאת ברוך השם, התנקית. הקדוש ברוך הוא ניקה אותנו יום כיפורים, מכונת כביסה כזאת, ניקה אותנו. מי שאומר, אם היינו יודעים כמה נקיים בן אדם יוצא, כמה נקי הוא יוצא אחרי היום כיפור, הוא לא היה מעיז להתלכלך. זכית להתנקות, מה אתה הולך להתלכלך? אז הקדוש ברוך הוא נתן 4 ימים, שמה שאין, לא רושמים את העוונות, ראשון לחשבון עוונות מגיע בסוכות. אבל גם הסוכות, הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לצאת מהמעגל של החליל הלא טוב שיש לבן אדם. מכניס אותנו לתוך עשייה עצומה של מצוות. תיכנס, תבנה סוכה, תחפש, תלך עם 4 מינים. ותצא החוצה מהבית. בזכות צאתי מביתי החוצה, יחשב לי כאילו הרחקתי נדוד. עניין הזה של לצאת, צא מדירת קווה לדירת הרי, צא החוצה, צא מהבית. למה? הבן אדם כשהוא יושב על המקום שלו, קשה לו לראות כל מיני דברים. הוא יושב כאילו הכל תוך הבית. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, צא, צא החוצה קצת, צא מדירת קווה, יכנס לדירת הרי. יהיה לך יותר קל להתבונן. מה נותנים לו אז? את תקרא את מגילת הקהלת. אבל הבלים, הכל אבל, שלמה המלך מביא. בצורה מאוד, מי שיקרא את המגילה הזו ותעמק בה, יש בה דברים מופלאים. איך ששלמה המלך אומר, יכול להיות לבן אדם את כל העושר וכל הכסף, בסופו של דבר גם לא נהנה ממנו, לא עושה איתו כלום. אומר, זה הבל, הכל הבל, מה יש לו מזה? יש דבר אחד, סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אומר, בן אדם, יש לו את העניין לשמוח בכל עמלו, שיעמול תחת השמש. יש עכשיו, תחיה את החיים של עכשיו, לא את החיים של פעם אחרת. רוב האנשים בעולם לא חיים את החיים של היום, חיים את החיים של בעוד חודש יהיה ככה, ובעוד שבועיים יהיה ככה, ובעוד זה יהיה כך. אתה לא חי את ההווה, בן אדם צריך לחיות את ההווה. היה לי שכן, לפני שנים, היה דבר מאוד מעניין, מאוד נהניתי מהרעיון שלו. הוא היה גר בצ'ילה. היה לו שם מפעל לטרקטורים. הוא עבד ברציני, היה לו מפעל גדול לטרקטורים. הבן אדם הזה הגיע לגיל 40, החליט, מה, אני סוס, חמור, שאני אעבוד כל החיים שלי? מכר את המפעל של הטרקטורים, קיבל כמה מיליונים, הכניס אותם בבנק, קנה לעצמו דירה בבני ברק, עלה לבני ברק, והיה מתפרנס כל חודש רק מהריבית שהיה מקבל. הוא אומר, זהו, עבדתי עד גיל 40 מספיק, עכשיו הגיע הזמן להתחיל לחיות. זה שלמה המלך מדגיש לנו בקהלת. יש את הבן אדם שעובד ועובד ועובד ולא ראה טובה כל ימיו. הוא ממשיך לעבוד כל החיים ולא נהנה אף פעם מהכסף שלו. וגם זה הבל. בן אדם צריך לראות. שם הוא מביא את זה על גבי שבן אדם לא נותן צדקה. בסוף כשהוא מת, אז מישהו אחר לוקח את הכסף שלו ונותן את הצדקה. אז גם הזכות של הצדקה אין לו, הולכת למישהו אחר. אם בן אדם היה לו שכל, היה מבין לתת את זה הוא עצמו בחייו. אבל לא כל אחד זוכה, כנראה צריכים זכויות מיוחדות בשביל כל הדברים האלה. לא כל אחד יכול לזכות. ואז אנחנו מנענים את הלולב, ארבעה מינים לכל הכיוונים. מה זה בא להגיד לנו? אומרים בפרק קוף למתת בתהילים, אנא מפניך אברח, אם עסק שמיים שם אתה, הציע שאול ינקע, עסק ענפי שחר, גם שם ידך תנחייני. קדוש ברוך הוא, הבן אדם מסתובב לכל הכיוונים, הולך אל דרום, סובב אל צפון, סובב עליך רוח, מסתובב לכל הצדדים. למה? הוא יודע, בכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא. אתה בצפון, הקדוש ברוך הוא שם, אתה בדרום, שם. בכל מקום יש לך את בורא עולם. למעלה, למטה, גם כשבן אדם מטפס למעלה, תזכור שיש הקדוש ברוך הוא. תזכור אותו, אל תחשוב, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וגם רחמנא ליצלן, אם בן אדם שוקע באיזה ביצה, אז הוא צריך לזכור את בורא עולם תמיד, וידע שיכול להתפלל לבורא עולם, בורא עולם תמיד יכול להוציא אותו מתוך הביצה שהוא נמצא. דרך אגב, החפץ חיים אומר רעיון מאוד מעניין על הפסוק הזה. הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב הלוך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. ידוע שדרום זה כנגד החוכמה, מנורה בדרום ושולחן בצפון. אומר הבן אדם, הולך ללמוד תורה, הוא הולך אל דרום, הוא הולך ללמוד תורה. אבל הוא סובב אל צפון, הוא מסתובב קצת לעשות פרנסה, קצת משהו ולהרוויח. אבל כשמתחיל להסתובב, אז הוא סובב, הולך הרוח. מסתובב, עד שהוא מת. הוא אומר, איך שהתחיל להסתובב, כבר מסתובב עד שימות. ועל סביבותיו, בגלל שהוא הסתובב כל הזמן, שב הרוח צריך לבוא עוד פעם בגלגול. היה מספר, אבי מורי זכר צדיק לברכה, היה מספר שהיה שתי בחורים. ישבו ולמדו, ככה בהתלהבות, ו... הגיעו שם על המשנה, שם עליה ממסניסין דלא כבננס. אמר אחד לאחד לשני, אז היה זמנים קשים, לא היה מה לאכול. אז אומר לו שהוא רוצה לצאת לעבוד. אומר לו, מה? אתה יושב ולומד, שב תלמד. אומר לו, אז מה, מי פרנס אותי? המסניסין דלא כבננס, מזה יהיה לי פרנסה? מה אני אתפרנס? השני אומר לו, לא, תשב, תלמד, אתה תראה, הקדוש ברוך הוא, סוף הכבוד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. לא, הוא לא מוכן בשום אופן, יצא לעבוד. קיצור, נהיה בסופו של דבר נהג של מסעית, באיזה מקום התחיל לעבוד ולעבוד. עברו שנים, השני, החבר השני שנשאר ללמוד, ישב ולמד. הגיע, היה שם, היה תי ויסוצקי, היה ויסוצקי העשיר, הגיע לראש ישיבה, אמר, יש לך בחור טוב בשביל הבת שלי? אומר לו, כן, הנה, זה בחור מצוין. לקח אותו, ונהיה עשיר גדול, החתן הזה. יום אחד מגיע החבר שלו עם המסעית להביא שם סחורה לויסוצקי, נכנס למשרד להחתים, הוא רואה על הכיסא מנהלים מי יושב. אז הוא אומר, אני רואה שלאימא מסניטין דלוקי בננס כן יכול להביא פרנסה לבן אדם. חשבתי שזה לא מביא פרנסה. הנה, תראה, אתה יושב על הכיסא, אני נשארתי נהג פשוט של מסעית, ואתה עשיר המופלג. אנחנו רואים, בן אדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, לעשות בשבילו, לדעת איפה שאתה הולך, הקדוש ברוך הוא נמצא, זה למעלה, למטה, איפה שאתה נמצא איתו, תמיד הוא יהיה. טוב, זה גם בכל העניינים הגשמיים כמובן, גם כן. היה לי מעשה מאוד מעניין. כשהייתי בחור בשנים, הייתי צריך לנסוע מירושלים לבני ברק. אז עוד לא היה כל כך איזה, היו צריכים ללכת לתחנה מרכזית, זה היה רק קו 400, התחיל אז. בסדר, הגעתי שם, אני עולה שם על איזה. והוא מחכה עד שהאוטו מתמלא, מתמלא, מתמלא. בסוף כבר מילה גם עמידה. נעמד לידי, לידי יהודי מבוגר. והוא אומר לי, אמרתי לו, בבקשה, בוא תשב, אני בחור צעיר. יהודי מבוגר, שב. הוא אומר לי, לא. בפני שיבה תקום, הכוונה היא רק כי מה שיש בידור, תעדר אותו. אבל אתה לא צריך לתת לי את המקום שלך. אמרתי לו, בסדר, קודם תשב, אחר כך אנחנו נתווכח. אז הוא אומר לי, טוב, בסדר, הסכים. הוא התיישב, אמרתי לו, הרב יודע את הפירוש הזה. אבל כל האנשים שפה באוטובוס, הם לא יודעים את הפירוש הזה. אני מגיד איזה בחור חצוף, הוא יושב והרב עומד לידו, איזה אדם מבוגר עומד לידו. הוא אומר, טוב, לזה אין לי תשובה. מי זה היה היהודי המבוגר הזה? היהודי המבוגר הזה היה נכד של החפץ חיים. וזכיתי לעמוד לידו ולשמוע ממנו כל מיני מעשים שהוא שמע וידע מהתקופה של החפץ חיים, הוא עוד הספיק להכיר. ואז אחד הסיפורים הוא סיפר לי סיפור מעניין. הוא אומר שהחפץ חיים היה שם איפה שהוא היה, בחוץ לארץ, היה שם קור עצום. והחפץ חיים בנו לו סוכה, אבל היה קר. בנו לו תנור בתוך הסוכה, שיחמם קצת את הסוכה, אבל עדיין היה קור עצום. והחפץ חיים כבר היה מאוד זקן, וחששו שהוא יצטנן. אז כשהוא יצא מהסוכה, אז הורידו את הגג על הסוכה, כדי שלא יצטנן חלילה החפץ חיים. החפץ חיים חזר, הוא לא אמר שום דבר, כאילו הצליחו לעבוד עליו שהורידו לו את הגג על הסוכה. בסביבות חנוכה, אז הוא אומר לאחד הנכדים שהיה מעורב בעניין, הוא אומר לו, אתה יודע, יותר טוב לישון בגג, בסוכה עם גג מורד מאשר לישון בתוך הבית. כאילו, תדע, את החפץ חיים לא מרמים, אי אפשר לרמות את החפץ חיים. הורדתם, היה לי את הסיבות ששתקתי, אבל אני יודע טוב מה עשיתם. זה אחד המעשים שזכיתי לשמוע ממנו. אבל החג הסוכות, זה חג כל כך שהצפנני בסוכו, איך אומרים, נכנסים עם המגפיים, בן אדם נכנס לתוך המצווה, נכנס, הקדוש ברוך הוא מצפין אותנו בתוך הסוכה שלו, והבן אדם נמצא בזמן שלא נוח לו, כן, הוא כאילו מבחינה גשמית יוצא מהדירת קבע שלו לדירת הרי, פה חסר לו, שם חסר לו, ואז מה אומרים לו? המצווה שלך, עכשיו תהיה שמח. דווקא עכשיו זה המצווה שלך, ושמחת בחגיך, ולא רק זה, תכניס גם אורחים לתוך הסוכה שלך. אתה צריך להכניס אושפיזין, תכניס אורחים, ותהיה שמח דווקא בזמן הזה, כשלא נוח לך. וזה גם אחד הסודות הגדולים. בן אדם חושב, אם יהיה לי זה, ויהיה לי ככה, ויהיה לי את כל הנוחיות, אז אני אהיה מאושר, ואנחנו רואים שזה לא ככה. סיפרו שהיה איזה מלך אחד שהיה כל הזמן מדוכא, הביאו לו רופאים לראות מה הפתרון לדיכאון שלו. בסוף אחד הרופאים אמר שהפתרון היחיד שהמלך ילבש חולצה של בן אדם מאושר, ואז המלך יתרפא. שלחו מכל רחבי הממלכה לחפש בן אדם מאושר שהמלך ילבש את החולצה שלו. הלכו לכל העשירים הגדולים, הם הראשונים שאמורים להיות מאושרים, יש להם הרבה כסף. באו אליהם ושואלים אותו, אתה מאושר? לא, יש לי כאלה בעיות וכאלה בעיות. אחים לשני, כל אחד עם בעיות, הסתובבו שבוע, שבועיים, לא מוצאים בן אדם מאושר. בסוף ראו איזה אדם מסכן ככה, יושב שם מחלל עם החליל. ניגשו אליו ואומרים לו, מה איתך? הוא אומר, ברוך השם, איזה יופי, תודה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, נו, ומה, איך אתה מרגיש? טוב, מה, מצוין, מצוין, החיים שלי מצוינים. בקיצור החליט, או, הנה, מצאו את הבן אדם המאושר. אמרו לו, תן לנו את החולצה שלך, אנחנו רוצים להביא אותה למלך, נשלם לך הרבה כסף. הוא אומר, הבעיה שאין לי חולצה בכלל. האדם המאושר הזה לא היה לו אפילו חולצה, והוא היה מאושר. ומצד שני, אנשים שיש להם כל טוב, והם לא מאושרים. וזה גם אחד הדברים שאנחנו צריכים ללמוד. אנחנו נמצאים פה באיזה פרוסדור, וזה העסוקה באה ללמד אותנו. העולם הזה דומה לי פרוסדור. תצא מהבית הקבע שלך, תרגיש שאתה נמצא בפרוסדור. לקראת העולם הבא, סיפור של החפץ חיים, הגיע פעם איזה עשיר מופלג, והוא היה בטוח שהוא מגיע לחפץ חיים, הגדול הדור. בטח יש שם בית כמו בית מלון, אם אני לא יודע מה, וככה. מגיע שם, הוא רואה איזה בית, מת ליפול כזה, נכנס, כמה ארגזים הפוכים משמשים ככיסאות, ואיזה ארגז שם משמש כשולחן. מסתכל, זה הבית של גדול הדור, שכל הדור חרד מפניו. טוב, אבל אין לו ברירה, הוא בא לחפץ חיים, נכנס. ואז החפץ חיים מכבד אותו, אומר לו, אולי תאכל איתי. תן לו, בסדר, ודאי, יאכל עם החפץ חיים. היה שם איזה פת קיבר שנתן לו עם איזה מרק שעשוי מ... לא יודע מה, מגריסים, או לא יודע מה, משהו כזה. די תפל. והשיר אוכל את זה וזה, ואז הוא אומר לו, הרב, אני ממש מתפלא. אני הייתי בטוח שאני אבוא, אני אראה פה, זה השירות וזה, ולא מבין איך הרב חי ככה. שואל אותו חפץ חיים, ואיך אתה חי? אז הוא אומר לו, הרב יבוא אליי הביתה, יראה. יש לי מזרון בגובה חצי מטר, שוקים שם בפנים, ומה, איזה בית, איזה זה, שולחנות, כיסאות, פר והדר, ואיזה אוכל. אומר לו החפץ חיים, אז איך באמת יכלת להיות פה? לא מבין איך הצלחת להיות אצלי אפילו לאכול משהו. אמר לו, נו רבי, אני בדרך, אני בדרך, זה לא נורא. אמר לו, גם אני בדרך, גם אני בדרך, אני גם אמצא על הדרך. גם אחד הדברים של הרעיונות של... אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נמצאים פה בפרוסדור. בן אדם שנמצא בפרוסדור, הכל טוב לו, מלא שמחה. לא מפריע לו שום דבר. הייתי שהביאו בשם, נראה לי באמת בשם החפץ חיים. הביאו מעשה כזה שהיה... היה יהודי שהיה אני מרוד. מה זה נקרא אני מרוד? הנעליים קרועות, הבגדים קרועים, בן אדם לא היה לו מה לאכול, מה לשתות. היה מסתובב רוב החיים שלו רעב וצמא. יום אחד הוא הולך ביער, והוא רואה איזה בחורצ'יק מסכן שם, רואה אותו ככה, רואה אותו ממש, הולך למות, תפס אותו והחיה אותו וזה. והתברר שהבחור הזה הוא לא פחות ולא יותר, אלא הבן של המלך. לקח אותו לארמון המלכות, מחזיר אותו לאבא שלו, אומר לו המלך, הצלת לי את הבן שלי, הצלת את הבן שלי, יש לך אפשרות, נותן לך אפשרות, יום אחד תיכנס לבית האוצרות, קח שם מה שאתה רוצה, יום אחד, אתה מקבל יום אחד. היהודי הזה היה יהודי מבין, הכין את עצמו טוב, באותו היום לקח והוציא 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 והוציא. ועד שהוא נהיה העשיר של המקום, שלח ידו במסחר, והשם היה בעזרו, נהפך להיות עשיר. לא נשאר זכר מימי עוניו, הוא היה, נהיה שיר מופלג של כל המקום. וכל יום בשנה, כשהיה מגיע ליום הזה שהיה באוצר, אז היה עושה סעודה גדולה לכל ראשי המלכות וכל אנשים חשובים, כולם היו מגיעים לסעודה המפוארת שהוא היה עושה. ככה עברו שנים רבות, אנשים כבר התרגלו שזה הבן אדם העשיר המופלג של העיר. כבר שכחו בכלל מה שהיה פעם וזה. ואז הוא נעמד באמצע הסעודה ואומר להם, מי ממכם יודע איזו היום המאושר בחיים שלי? כולם אמרו לו, מה זאת אומרת? היום הזה שאתה יושב וכל המכובדים יושבים מסביבך ואתה מנהל את הכל, אתה הבעל הבית של כל העולם, מה שנקרא כזה, זה, אז אתה מרגיש את הכי מאושר. אמר להם, יש לכם טעות גדולה. היום המאושר בחיים שלי היה ביום שהייתי רעב וצמא ולבוש עם נעליים קרועות ובגדים קרועים. הייתי נראה כמו סמרטוט. אבל היום הזה שהמלך נתן לי רשות להיכנס, הוא אומר, אתם לא מתארים לצורכם איך הייתי רעב וצמא באותו יום. אבל לא רשיתי לעצמי אפילו לאכול ולשתות משהו כמעט. רצתי כל היום בכזה להוציא עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים. לא היה מעניין אותי איזה בגדים אני הולך ואיזה נעליים. לא זכרתי שום דבר, לא זכרתי את האוכל, לא זכרתי את הכלום. אז הרגשתי את היום הכי מאושר בחיים שלי. אומר, זה לימוד בשבילנו. בן אדם נמצא פה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לו. יש לך אפשרות לאסוף ולאסוף ולאסוף ולאסוף. ואתה מתעסק עם דברים קטנים. זה מה שאומרים חז"ל. העולם הזה דומה לפרוסדור, העולם הבא דומה לטרקלין. עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. וזה מה שבא ללמד אותנו גם הסוכה. הבן אדם יוצא מדירת קבל לדירת הרי, להזכיר לעצמו קצת, אני נמצא עכשיו בתוך דירת הרי, פה יש לי אפשרות יותר להכיר מה התכלית שלי בעולם, למה באתי פה, מה אני עושה פה. ובעצם גם בעניין הזה שמצווים עליך, עכשיו תשמח. תעשה לעצמך שמחה, אז אתה רואה שהשמחה לא תלויה בכלל בתנאים הסביבתיים. אנחנו רואים שבאמת אנשים שמחים. התכנסו פה בשמחת בית השואבה, תראו איזה שמחה. אנשים בתנאים שלהם, התנאים פחות מכל השנה. מה אתה שמח עכשיו? לא, עכשיו יש את המצווה של השמחה. דווקא כשהתנאים האלה פחות, אז ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אני זוכר לפני, נראה לי זה משהו בסביבות 30 שנה, אולי קצת יותר. הייתי גר בבני ברק אז. היה בחור שהיה מסכן, חרש וחצי אילם. בחור מסכן, בקושי שמע וקושי זה. אבל הוא בחר לעצמו עבודה מעניינת. הוא היה דבר, היה מחלק דואר. והוא חילק בבני ברק בשכונות הכי חשובות, חילק דואר. ויום אחד הוא התארס, כנראה משהו מתאים, דומה, התארס. והיה צריך להתחתן כעבור, אני יודע, 3-4 חודשים. והיה מחלק את הדואר, וכל אחד שהיה פוגש אותו, אמר לו, אבל אתה תבוא לחתונה שלי, כן? אתה תבוא לחתונה שלי. אתה תבוא לחתונה, כל אחד מהאנשים. בקיצור, מה אני אגיד לכם? היה לו חתונה, הבחור המסכן הזה, חתונה שמחה כזאת לא ראיתי הרבה זמן. רקדו שמה ליטאים, חסידים, ספרדים, ראשי ישיבות, ואנשים, אנשים פשוטים, אנשים מכובדים, כולם רקדו ביחד במעגל, כי הוא מחלק לכולם את הדואר. כן? כולם קליינטים שלו. כולם רוקדים ביחד, והשמחה הייתה עצומה. אמרו שבאותו יום חיתן אחד העסקנים העשירים גדולים של היהדות החרדית, חיתן בתל אביב משהו, והאנשים שם ישבו על סיר הבשר ואכלו ואכלו. זה היה נראה כזה חתונה תפילה. והזמין איזה מישהו, אחד מהאנשי הזמרים או זה, שיבוא שם לעשות שמח. והוא מתקשר אליו באמצע החתונה, אמר לו, תשמע, אני נמצא פה במלון אילטון, אתה רוצה שאני אבוא? לפני שאני מתחיל, אני רוצה $5,000 על השולחן, אז... טוב, לא היה לו בצלו בכסף, הלך להסתובב אצל החברים להשיג את הכסף בשביל לעשות קצת שמח. והבחור המסכן הזה, היה לו חתונה כזאת שמחה, בלי שיעשה כלום. עצם זה, כולם באו לשמוח בשמחה אמיתית עם הבן אדם ביחד. אבל הבן אדם שמסכן, זה, אנחנו רואים שהשמחה לא תלויה באמצעים האלה. בספר קהלת כתוב, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם. מה זה דמעת העשוקים? אנחנו יודעים היום שיש הרבה אנשים, יש להם תירוצים טובים על כל מיני דברים. תשאל אותו למה כך ולמה כך, תחיל להגיד לך, שק של תירוצים. אבל הוא יבוא לשמיים עם השק של התירוצים הזה. יכול להיות שהתירוצים יהיו טובים, אבל מה יצא מזה? זה לא, אוינס כמן דאוביד לא אמרינן. לא, המאונס לא נהיה עם בן אדם, במציאות הוא לא קרא קריאת שמה. אז עם כל התירוצים הטובים, אז לא, אולי לא יענישו אותו על משהו לא קרא קריאת שמה, אבל את השכר של קבלת קריאת שמה הוא לא יקבל. הוא לא יכול להחשיב את זה כאילו הוא קרא קריאת שמה. אז היה לך אונס, למה לא קראת? או כל מיני דברים אחרים שבן אדם מרגיש שיש לו תירוץ טוב. מה, התירוץ הזה, הוא ירגיש, שיגיע לשם, הוא ירגיש את דמעת העשוקים. יש מדרש כתוב שם דבר נורא. הוא אומר, כשבן אדם נפטר לבית עולמו, נפתחים החושים שלו. למה אנחנו פה מוגבלים? כי אנחנו גשמיים, צדיקים, יכולים לראות למרחקים. שיש להם עיניים רוחניות, יכולים לראות מה נעשה עכשיו בלונדון, מה נעשה בכל מיני מקומות. אנחנו, יש לנו עיניים גשמיות, הקיר עוצר אותנו, יכולים לראות מקסימום עד הקיר. אבל מי שיש לו עיניים רוחניות, יכול לראות הרבה הרבה יותר דברים מה שאנחנו לא רואים. אז שבן אדם נפטר, פתאום נפתח לו החוש הזה, והוא רואה, הוא רואה דברים שהוא לא יכול לראות בחיים שלו. ואז הוא רואה מה הוא יכל להרוויח, כל דקה, מה הוא יכל להרוויח, אם הוא היה עושה כך ואם היה עושה כך. הוא אומר, ויש לו כזה צער נורא, שאם היה לו אחד מאלף מהצער הזה בעולם הזה, הוא היה מת במקום. הקדוש ברוך הוא מכניס לו כוח מיוחד, שיהיה מסוגל לסבול את הצער. ואז הוא אומר, הבן אדם הזה מתרצה, ללכת לגיהנום, להישרף שמה, העיקר שהוא יוכל לקבל את השכר הזה בסוף. הוא מוכן ללכת לגיהנום, אפילו להישרף מרצונו, שהוא יוכל לקבל, כל כך בוער לו לקבל את השכר הזה, שהוא מוכן לעשות הכל בשביל זה. זאת אומרת, בן אדם היה יודע מה יש לו, מה האפשרות שלו לקנות, מה זה הפרוסדור ומה זה הטרקלין. סיפור שהיה תלמיד של הרב דסלר, שהיה מאוד קשור אליו, הגיע אליו, כשהוא גר בלונדון או באיזה מקום, הגיע אליו במיוחד לשמוע ממנו שיחות. הוא שמע ממנו תקופה שיחות, ואחרי זה הוא אמר שהוא עכשיו חוזר למקום שלו. אז הרב דסלר יצא ללוות אותו לתחנת הרכבת, ואז הוא ככה מתכופף, מוריד את הראש, הוא אומר לו, רבי, ברכייני, לפני שאני נוסע, תברך אותי, שים את הידיים, תברך אותי. רב דסלר שם את הידיים ואומר לו, אני מברך אותך שתמצא מקום טוב מנוח ברכבת. הוא מסתכל עליו ואומר לו, רבי, לזה הברכה שהתכוונתי? אני מבקש שתברך אותי, צריך ברכה רצינית, מה אתה מברך אותי שנמצא מקום טוב ברכבת? אומר לו רב דסלר, זה מה שרציתי ללמד אותך. העולם הזה זה תחנת רכבת, בן אדם דואג להסתדר, להסתדר, להסתדר ברכבת. זוכר שפעם שמעתי מרבי ינקב גלינסקי, הוא דיבר על הגמרא בחולין. הגמרא בחולין אומרת שמה שיש סוג של ייתוש שנקרא בקה. הייתוש הזה חי יום אחד, 24 שעות, זה מה שהוא חי. והגמרא אומרת, איך אתה אומר שהוא חי יום אחד? הרי מסופר שהיה במחוזה, במחוזה היה אנשים שם שמנים שהם היו ענוגים, לא עושים עבודה, היו אנשים ככה, היום קוראים לזה אמריקאים כאלה, מעונגים, אנשים מעונגים. והוא הלך להתרחץ על בנהר, והייתוש הזה הגיע, ושתה את הדם שלו וחזר הביתה, אמר לאשתו, היום תפסתי כזה בן אדם שמן, שתיתי לו את הדם, אין לך מושג זה היה, איזה דם טעים זה היה. ואז היתושה אומרת לו, ולא הזמנת אותי לסעודה, שתית לבד? ברוגז. 7 שנים היו ברוגז. אומרת הגמרא, אבל אמרת שהוא חי יום אחד, איך יכול להיות שבע שנים ברוגז אם הוא חי יום אחד? אומרת הגמרא, לפי שנים לידו, אם תיקח את היום הזה, תחלק אותו בתור 70 שנה, אז ככה יצא לך 7 שנים, 10 מהיום הם היו ברוגז, זה 70 שנה אצלם. אמר, ככה מסתכלים עלינו, בן אדם דואג להסתדר בחיים, לעשות כל מיני דברים, שיהיה לו ככה נוח וככה נוח. סופו של דבר הוא אומר, כמה זמן אתה פה? לפי שנים דידו, בשביל זה אתה דואג, בשביל זה אתה מפקיר את כל הלמבה שלך, את כל החיים שלך ואת כל הדברים, בשביל הקצת הזמן הקצר הזה, בשביל זה אתה מוכן לתת את הכל. טוב, אנחנו נמצאים עכשיו בסוכות. סוכות, גם עם העניין הזה של לצאת הרי, אבל אנחנו נמצאים גם עדיין קשורים למוצא שביס ומצוא שביס בן דוד בא. כבר קראנו ביום טוב הראשון את ההפטרה של מש חצי האר חצי או מזרחה, את ההפטרה של תחי הסמייסים. אנחנו נמצאים קרוב. אנחנו עוד מעט הולכים בהושענא רבה להגיד את הכל מבשר ואומר, אנחנו מחכים לרגע הזה שהקדוש ברוך הוא כבר ישלח את הכל מבשר, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כבר את האפשרות הזאת חזרה, שיבנה לנו חזרה את בית המקדש. יש עכשיו את האפשרויות האלה, יש את האפשרויות. ראיתי יום אחד מביא בספר דעת תבונות מהרמח"ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, אז הוא אומר שהמשיח לא יכול להגיע סתם ככה בהקצנה מופרזת, הוא אומר. המשיח, כשהוא יבוא המשיח, הכל החיים יהיה רק תורה ויראת שמיים והכל. הוא לא יכול לבוא לאנשים שבכלל לא בקטע, הם לא נמצאים בזה בכלל. איך תביא להם את זה? הם לא מבינים בכלל מה מדובר. אי אפשר להביא את זה ככה. אז צריך ללכת בהדרגה, שאנשים קודם כל יהיו יותר מחוברים לתורה, לחסד, לחיים הרוחניים, ואז הוא יוכל להגיע. אני חושב שמי שיודע, אפשר להגיד שעכשיו הגיע הזמן. מי שיודע, יש שינוי גדול מאוד 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 בעולם. איפה שהולכים? בין הזמנים, כל הבתי מדרש מלאים בלומדי תורה. בלוויה, אצל מרן הרב קניבסקי, אצל הרב אידלשטיין, אנשים ישבו, בתי כנסת היו מלאים, אנשים ישבו ולמדו, פשוט ישבו ולמדו, לא הסתובבו ולא דיברו ולא שום דבר. ישבו על המדרכה ולמדו. נכנסים, לא רק פה בארץ, בחוץ לארץ, סיפר לי אחיין שלי, היה בלייקווד, הוא אומר, יש בית הכנסת של בעלי בתים, לא בני ישיבות, בעלי בתים. בית הכנסת של 1,600 מקומות. הוא אומר, אתה מגיע באחרי צהריים, אחרי 4, כבר אתה לא יכול למצוא מקום פנוי. אתה צריך לחפש בנרות, אולי תמצא איזה מקום. הכל מלא אנשים שיושבים ולומדים. מגיעים בתי כנסיות, הכל הבתי כנסיות מלאות באנשים שיושבים ולומדים. זה בחוץ לארץ, בארץ, מי שהולך בבוקר, לפנות בוקר בוויז'ניץ, רואה מלא בחורים רצים למקווה כדי שיוכלו ללכת ללמוד. יש סדר לפני התפילה. כל המקומות יש התעוררות עצומה לתורה. אנשים, כמה אנשים לומדים היום דף היומי? יש לכם מושג? דף היומי נהיה היום נחלת הכלל. כמעט אין אנשים חרדים שלא לומדים דף היומי היום. זה ממש, צריך לחפש אותם בנרות. אנשים יושבים ולומדים, ברוך השם. ומעשה חסד, אין לשער לתאר. היום מישהו סיפר לי, סיפר לו חבר שהוא היה בשוויץ באיזה מקום, ופתאום שומעים צעקות נורא, אישה צורחת, וזה היה מלון שכולו יהודים חרדים, ואישה צורחת שם צרחות נוראות. מה התברר? זה הייתה רחמנא ליצלן אישה שהייתה חולת סרטן, ובעלה החליט, הם כבר הייתה חולה סופנית, כבר לא היה מה לעשות איתה, הבית חולים שחררו אותה, אמרו אין מה לעשות כרגע, שיזכו קצת הביתה לתקופה, שירגעו, אי אפשר לתת את הטיפול כל הזמן, שיצאו. קיצור, הוא החליט לעשות לה איזה זמן יותר זה, לקח אותה לשוויץ. אבל ניסה לעשות ביטוח, אף אחד לא הסכים לעשות ביטוח לאישה עם כזה מצב, מה פתאום שעשו לה ביטוח? לא הסכימו. אבל הוא כל כך רצה לנסוע איתה, הוא החליט שהוא נוסע בלי ביטוח. נסע שם על המלון, והיא קיבלה התקפה במלון, והתחילה לצרוח שם צרחות נוראות. לא היה ברירה, הזמינו אמבולנס. לקחו אותה לבית חולים. לא היה הרבה מה לעשות בבית חולים, כמובן. סופנית, אבל הרופא בדק וזה, וכך וכך, נתנו לה קצת הרגעה. התענוג הזה עלה 12,000 יורו. הון עתק. הבן אדם הזה דלפון, אין לו שום דבר. הגיע, חזר למלון, התחיל לבכות, רבותיי, מה הוא עושה? ניגש אליו איזה חסיד סאטמר, נתן לו כרטיס אשראי, לך תשלם. הוא אומר, החסד שנהיה היום, זה הרי חסד שאין לשער ואין לתאר. סיפרו שהיה בערב פסח, השנה האחרונה. היה, מי שיודע, בבני ברק יש שם, ברחובות שם, שהיה פעם תחנת הקמח, יש שם איזה מתחם ענק שעושים שם קמחא דפסחא, כמו שעושים בירושלים. קיצור, האוטובוס שם נעצר, כולם היו צריכים לרדת, היה שם איזה אחד חילוני, הוא נכנס, יש שם כמו איזה שוק ענק, ואנשים באים ולוקחים, הוא שואל, מה זה? אמרו לו, זה קמחא דפסחא. הוא אומר, מה זה קמחא דפסחא? הוא אומר, אנשים לוקחים, מחלקים. הוא נעמד להסתכל, הוא רואה מגיעים ילדים, מעמיסים דברים, מה לא, מעמיסים עגלות שלמות והולכים. ואין אפילו מישהו להגיד לו תודה, שום דבר. הוא אומר, כזה דבר, נהפך להיות יהודי חרדי מזה. הוא חוזר בתשובה. הוא לא חלם על כזה מושג, שיכול להיות כזה דבר. אנשים נותנים ונותנים ונותנים, מי שראה את החסד הגדול, סיפור שהיה פה מעשה בירושלים. יש פה אחד הקופות הגדולות של הקמחא דפסחא בירושלים. בערב פסח קנה בשר ב10 מיליון שקלים. קנה פה בשר ב10 מיליון שקלים. אבל הקופה שלו ריקה. איך הוא קונה ב10 מיליון? התקשר לאחד החברים שלו מחוץ לארץ, אומר לו, תשמע, קניתי בשר ב10 מיליון שקלים, והקופה ריקה. הוא אומר לו, אני עכשיו עושה לך העברה של 3 מיליון דולר, זה 10 מיליון שקל. עושה לך העברה בבנקאית, תוך כדי שאנחנו מדברים. הוא אומר, ביצעתי לך העברה לחשבון שלך, 3 מיליון דולר. אחרי יומיים העשיר הזה מתקשר אליו ואומר לו, רציתי להודות לך שהתרמת אותי את ה3 מיליון דולר. למה? הבנק הזה שהיה שם הכסף נפל כעבור יומיים, ו... כל מי שהיה לו שם כסף, הכסף הלך לפח, הוא אומר. אני היחיד כמעט שהצלחתי להוציא משם, נשאר שם 100 דולר. זהו, זה שישאר להם, הוא אומר. וכל השאר הלך. אנחנו מבינים איזה סדר גודל של חסד. זה דברים שלא היו. זאת אומרת שבעצם זה באמת הזמן שהמשיח יכול להגיע. אנחנו רואים את עם ישראל ביופיו. אין בתורה, אין בגמילות חסדים, במצוות, במעשים טובים. מי שיסתובב פעם בבתי חולים, הוא רואה מה קורה שם בערב שבת. מגיעים עם עגלות ענקיות, עמוסות, עם דברים שלחלק לאנשים. חסד, חסד, וחסד ואמת יכופר עוון. כתוב בפרשה שלנו, לבנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח. מה זכה בנימין לכזה תואר מופלא? ידיד השם, ישכון לבטח. איזה תואר, ידיד השם. שמעתי מהרב בידרמן פעם, הוא אמר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, שם הכתוב, חופף עליו כל היום בין כתפיו שכן. בית המקדש נבנה בחלקו של בנימין. הוא נעשה ושפיזחן לשכינה. אמר הרב בידרמן ש... בית המקדש לא יכל להיבנות בחלקו של מישהו שהשתחווה לעשיו. היה חייב להיבנות רק בחלקו של בנימין שנולד אחרי ההשתחוויות לעשיו. ואומר ש... אף אחד לא הבין מה קרה, למה רחל קרה כל כך הרבה זמן, למה לא נולד